אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
מסך הברזל יורד על רוסיה ומבריח את הצעירים מהמדינה. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. להיות צעיר ליברלי ברוסיה לא היה קל עוד לפני שהחלה הפלישה לאוקראינה. חופש הביטוי מוגבל, מי שיוצא נגד המשטר מוצא את עצמו בכלא, ועכשיו גם הסנקציות שהעולם מטיל על המדינה גורמות לבריחת הצעירים.
הדור של המילניאלס, הם גם חשים בהרבה מאוד מובנים שהמשטר הבטיח להם השכלה סבירה, הוא הבטיח להם התקדמות בקריירות, בעיקר בקריירות של הייטק, והחוזה החברתי הזה הולך ונעלם.
דוקטור אינה לייקין, אנתרופולוגית וחוקרת מהחוג לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, על החיים הבלתי אפשריים ברוסיה של פוטין בצל המלחמה.
להיות היום צעיר ברוסיה זה דבר מורכב. יש הרבה לחצים מכיוונים שונים. מצד אחד, הלחץ של המשטר לציית להוראות החדשות. מצד שני, יש הרבה מאוד ערוצי תקשורת שדרכם הצעירים האלה מקבלים מידע על הזוועות של הצבא הרוסי עושה באוקראינה, על חופש הביטוי שדורסים ברוסיה, על הפוליטיקאים באופוזיציה שנמצאים בכלא וכדומה. אז אני חושבת שלהיות צעיר ברוסיה זה קשה.
וזה הליך שלקח כמה שנים כמובן, הרי השיא הוא כנראה עכשיו במלחמה מול אוקראינה, אבל להיות צעיר ברוסיה בשנים האחרונות זה לא כפי שזה היה הרבה לפני כן. המשטר של פוטין נתן את אותותיו עוד לפני שפרצה המלחמה.
בהחלט, התהליך הזה התחיל כבר ב-2011 בעקבות הבחירות החדשות לנשיאות, שבהם פוטין נבחר להיות נשיא, אחרי שכמה שנים לפני זה מדוודיו החליף אותו.
דמיטרי מדוודיו וולדימיר פוטין!
ספסיבה всем, кто сказал да великой России.
בעקבות הבחירות האלה קמה מחאה מאוד מאוד גדולה של אנשים צעירים בעיקר, אבל לא רק. שהמחאה הזאת דוקה באופן מאוד קשה. חלק מהפוליטיקאים שהובילו את המחאה הזאת עדיין נמצאים בכלא, אבל כן, התהליך התחיל אז, הוא נמשך גם ב-2014 בעקבות הפלישה לחצי קרים, וכן, בשנתיים האחרונות, דווקא בתקופת המגיפה העולמית, אנחנו ראינו דריסה מאוד קונסיסטנטית והדרגתית של החברה האזרחית.
ואיך זה משפיע על הצעירים של רוסיה? האם הם מפתחים איזושהי עמדה פוליטית שבאמת מתנגדת לזה באופן נחרץ, או שלא בהכרח?
אני מצטערת לתת את התשובה הזאת, אבל התשובה היא גם וגם. מצד אחד יש צעירים שמאוד מאוד מושפעים מלמשל ערוץ היוטיוב של נבלני, נציג האופוזיציה המרכזי למשטר של פוטין.
Привет, это Навальный. Я ужасно рад, что снова могу сказать эту фразу, хотя, если честно, в какой-то момент мне казалось, что я уже ее больше никогда не произнесу.
התומכים שלו הם האלקטורט שלו, הם בעצם ניזונים מהמידע שהם מקבלים מהרשתות החברתיות. מצד שני גם קמות תנועות חברתיות פטריוטיות שבעצם מנסות להפיץ את הבשורה של המשטר של פוטין. אנחנו שומעים עליהם איכשהו פחות, איכשהו הם נעלמו מהזירה הפוליטית בזמן האחרון.
לכל בני ובנות דור ה-Y בעולם יש בעיות. אנחנו בישראל מכירים חלק מהן. בעיה במציאת תעסוקה, חוסר יכולת לרכוש דירה, התקדמות איטית יחסית בשוק העבודה ועוד ועוד. ואיך זה נראה ברוסיה של פוטין?
אז המדיניות הנאו-ליברלית של המדינה הרוסית כמובן פוגעת גם בצעירים של רוסיה, כמו שהמדיניות הזאת פוגעת בצעירים במקומות אחרים בעולם. במובן הזה יש פה אחדות מסוימת בין הצעירים של רוסיה לבין צעירים במקומות אחרים. הדור של המילניאלס והדור של יותר צעיר, הם גם חשים בהרבה מאוד מובנים שהמשטר לא עומד בחוזה החברתי הלאומי שלו עם הדור הזה. האחוזי החברתי הזה הבטיח להם השכלה סבירה, הוא הבטיח להם התקדמות בקריירות, בעיקר בקריירות של הייטק, והאחוזי החברתי הזה הולך ונעלם. התגובה של האנשים האלה לפלישה לאוקראינה והאומץ שלהם לצאת לרחובות היום, למרות החקיקה הקשה מאוד והסיכון המאוד גבוה של העונש שבא אחרי ההתנגדות הזאת, אני חושבת שחלק מזה מונחה על ידי הכישלון הזה של אחוזי החברתי של המשטרים הצעירים.
וכמובן שבמלחמה היום בין רוסיה לאוקראינה, כל המתחים האלה מועצמים פי כמה וכמה. בני גילי, הרוסים, בני 30 בערך, נולדו למדינה שאחרי נפילת הגוש הסובייטי. ההורים שלהם חוו את המעבר שניסה לעשות באותם ימים הנשיא הרוסי בוריס ילצין, כשניסה להתקרב למערב. היום אותם צעירים נסגרים מאחורי מסך הברזל החדש, זה שגזר עליהם פוטין עם הפלישה לאוקראינה. במהלך השנים האלו, הם בכלל למדו מה זה ליברליזם?
הליברליזם הרוסי זה איזושהי חיה מאוד מוזרה, מאוד היברידית, ולא תמיד תואמת את האופן שבו מבינים ליברליזם במערב. יש כאלה שמתנגדים לכל דבר שהוא מזוהה עם ליברליזם, והסיבה לכך היא תחושה מאוד עמוקה, שאגב פוטין מאוד אוהב לגייס את זה, לעשות מוביליזציה של התחושה הזאת למטרות הפוליטיות שלו. התחושה היא שהמערב זנח אותנו, הוא לא אפשר לנו להיות חלק מהמועדון הזה של האומות המפותחות, ומכיוון שהמערב מזוהה ליברליזם, אז אנחנו נדחה גם את הליברליזם, כי הם לא רצו אותנו, לא צריך, נסתדר בלעדיכם. ויש כאלה שבעצם כל מה שהם עושים, הם עושים בשם הליברליזם. שוב, חיה מאוד מוזרה בהקשר הרוסי, אבל עדיין הם קוראים לזה ליברליזם. הוא יכול להיות קצת ליברליזם גזעני. הם מסבירים את הפעילות שלהם ואת הדעות שלהם בשפה של ליברליזם, בשפה הליברלית.
ב-23 בינואר 2021, צעירי רוסיה יצאו לרחוב ודרשו את שחרורו של אלכסיי נבלני, האופוזיציונר הראשי של משטר פוטין. בתגובה, המשטרה הרוסית פיזרה את ההפגנות ביד קשה.
כן, בעצם אנחנו מדברים פה על המחאה הרצינית האחרונה שהייתה ברחבי רוסיה לפני הפלישה לאוקראינה. בעצם זה היה אפשר להגיד שירת הברבור של האופוזיציה הרוסית, של המחאה נגד המשטר. הצעירים הרוסים, ולא רק הצעירים, האופוזיציה בעצם יצאה לרחובות כדי למחות נגד המעצר הזה. הרבה מהאנשים שהשתתפו במחאה נעצרו, חלק מהם נאלצו לברוח. הקולגות הקרובים של אלכסיי נבלני, רובם ככולם, חצו את גבולות רוסיה ובעצם מנסים לנהל את האופוזיציה משם, מהלך שלא צלח. היום אנחנו יכולים לדבר על הסוף של כל אופוזיציה רצינית מאורגנת למשטר של פוטין, וכנראה זו גם הייתה המטרה המרכזית של המשטר, בעצם לפרוק את האופוזיציה מהנשק שלה, והם הצליחו.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель защита людей, которые на протяжении 8 лет.
ב-24 בפברואר בשעה 6 בבוקר שעון מוסקבה, הכריז פוטין על התחלת מבצע צבאי מיוחד באוקראינה, במה שנתן את האות לפתיחת המלחמה.
אני חושבת שהצעירים ברוסיה מקבלים את המלחמה הזאת כמו גם דורות אחרים במלחמה, קודם כל בחוסר אונים, בחוסר יכולת להגיד לעצמם או להגדיר לעצמם מה זה, מדוע זה קורה, מה גרם לזה. אני חושבת שהבלבול הוא התחושה המרכזית שאנשים ברוסיה היום חולקים, גם כאלה שיכולים למצוא דרכים להצדיק את הפלישה וגם כאלה שמתנגדים לפלישה, עדיין הבלבול הוא הדבר הראשון שאנשים בדרך כלל אומרים לי כשאני מדברת איתם. חלק מהאנשים מביעים את ההתנגדות שלהם באופן פומבי, לפחות עד החקיקה של החוק שמבטיח עד 15 שנים בכלא אם מישהו אומר פייק על המבצע המיוחד באוקראינה. אסור לקרוא למלחמה הזאת מלחמה, צריך להגיד מבצע מיוחד. אז אחרי החקיקה הזאת אני חושבת שפחות אנשים מדברים בכל רם מה הם חושבים, אבל עדיין אלה שמתנגדים מתנגדים ומדברים על הבושה הגדולה שהם חשים, על החוסר יכולת להבין מדוע שמישהו יפלוש למדינה זרה בשמם. חלק מהאנשים הם לא מבינים מדוע זה קורה, אבל הם איכשהו סומכים על המדינה, שהמדינה יודעת מה היא עושה, ולכן בואו נחכה ונראה מה יקרה אחר כך. זה בעצם ניסיון להתכנס לתוך עצמם, סוג של תגובת הגנה כזאת, להתכנס לתוך עצמם ולא לדבר ולתת לדברים להתנהל, ואז אולי לגבש איזושהי דעה. התגובות מגוונות, אבל אני חושבת שהחוסר אונים והבלבול הם התחושות המובילות פה.
ובינתיים עובר שבוע ועוד שבוע והמלחמה הזאת לא מסתיימת. איך נראית שגרת האזרחים? הם הולכים לעבודה, הם לומדים, הם ממשיכים בחיים כרגיל, כי באוקראינה כמובן הכל עצר ואנשים לא מפסיקים להיות בתנועה ולהימלט מהמלחמה.
כן, אז החיים מתנהלים כרגיל. אני חושבת שחלק מהאנשים מנסים למצוא דרכים להגר, לצאת מרוסיה. אנחנו רואים על הרבה עיתונאים שמנסים לצאת מרוסיה, כי זה נהיה כבר מסוכן להישאר שם. אנחנו שומעים הרבה אנשים שמדברים על העוני שמחכה להם בעתיד, והם מפחדים מהעוני הזה. הרבה מאוד מהאינפורמנטים שלי דיברו על החוסר יכולת שלהם להסביר לילדים שלהם מה קורה, ומי שהיא דיברה על הפחד שלה שיגייסו את הבן שלה למלחמה. זה גם חלק מהשיח.
ברוסיה, כמו אצלנו, יש גיוס חובה לצבא בגיל 18. וכמו בכל מלחמה, חיילים צעירים נהרגים, חלקם נופלים בשבי, והשלטון הרוסי משתיק את מקרי המוות.
לדעתי, בשבוע הראשון, משרד הביטחון לא דיווח על אף אבידה של הכוחות הרוסיים. כלומר, הדיווח היה אין דיווח. הודעות דלפו, כמו שתמיד זה קורה. באיזשהו שלב משרד הביטחון מתחיל לדווח על האבידות. אנחנו מדברים היום בסביבות 400 עד 500 אבידות. זה לא תואם את מה שהאוקראינים מדווחים. אלה שנפלו בשבי.
אלו,
סטוי.
אלו. Там надо распространить, надо там ехать. Солдат...
כמובן כולם מכירים את הקליפים שבהם החיילים האוקראינים מתקשרים להורים של החייל שנפל בשבי ונותנים לו לדבר עם ההורים שלהם. פוטין אתמול הודיע שלא יהיו חיילים משירות חובה שילחמו במלחמה הזאת. בפועל כנראה זה לא מדויק. כנראה חלק לא מבוטל מהם היו חיילי שירות חובה שהכריחו אותם לחתום על הקבע כי לא הייתה להם כל כך ברירה. וכשההודעות על השבי שלהם יתחיל להגיע לתוך רוסיה, אז אנחנו נראה גם תגובות של המשפחות שלהם. אנחנו גם יודעים על הארגון של האימהות של החיילים שמתחיל לדווח גם על החיילים משירות חובה וגם על החיילים שנהרגו בקרב, וזה לא, גם לא תואם את מה שמשרד הביטחון מדווח.
בעקבות המלחמה מוטלות סנקציות קשות על רוסיה. סגירת חנויות אופנה, החרמה של ענקיות הטכנולוגיה ואפילו באוכל. בשבוע שעבר מקדונלדס הודיעה שתסגור את סניפיה ברחבי רוסיה. בנוסף, פוטין אוסר את השימוש ברשתות החברתיות וגם להפגין נגד המלחמה. ולמעשה סותם לאזרחים את הפה. תרתי משמע.
הרבה מאוד מאמצעי תקשורת החופשיים, העצמאיים, הוכרזו כסוכן זר. לפי החוק שחוקק באמצע שנות ה-2000, חוק שמתייחס לעמותות או לארגונים שפועלים בתחום זכויות האזרח או בתחום הפוליטי, ומקבלים מימון מגופים זרים. הגוף הזה נחשב כסוכן זר, והוא צריך להזדהות ככזה. הרגולטור מתייחס לארגונים האלה בצורה שונה מבחינת המיסוי, מבחינת הפרוצדורות הבירוקרטיות. זה מקשה מאוד על החיים שלהם. ובשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות במיוחד, הרבה מאוד מאמצעי תקשורת וגם מעיתונאים פרטיים הפכו להיות לסוכנים זרים, וכל פוסט, כל הודעה שהם מפרסמים, חייבת להגיע עם הודעה שאומרת, הפוסט הזה פורסם על ידי סוכן זר, שמקבל מימון מגופים זרים וכו' וכו', הודעה באותיות גדולות. החסימה של פייסבוק ושל טוויטר, כמו גם של ערוצי תקשורת, כמו מידוזה ובי-בי-סי, כל הדברים האלה מייצרים תחושה של מצור, למרות שלא הוכרז על הממשל הצבאי ברוסיה, כמו שהיו הרבה מאוד שמועות שפוטין הולך להכריז על ממשל צבאי, אבל תחושת המצור היא תחושה אמיתית. אנחנו נראה כשאנשים יתחילו לאבד את מקומות העבודה שלהם, אז אנחנו נראה גם איך אנשים מגיבים באמת לסנקציות ולהשלכות שלהם. אנחנו עוד לא רואים איך זה מתבטא בדברים האחרים.
Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне!
מאז פרוץ המלחמה, עשרות אלפים יצאו להפגין ברחובות הערים הגדולות, ואלפים נעצרו. אבל לא המעצרים הם אלו שהשתיקו את צעירי רוסיה.
החקיקה היא זאת שמשתיקה. אז סביר להניח שהדברים שאנשים רוצים להגיד, הם יגידו אותם בדרכים אחרות. יש להם דרכים לתקשר עם האולם ולהגיד את מה שהם רוצים. אני חושבת שבאמת ההשלכות הארוכות טווח, קצת יותר ארוכות טווח ממה שאנחנו רואים עכשיו, של הסנקציות הכלכליות, יכולות לשנות את תמונת המצב. אם משהו יכול להוציא אנשים לרחוב, אני חושבת שזה מה שיכול להוציא את האנשים לרחוב. אנשים התרגלו לרמת חיים מסוימת, הם התרגלו לנסוע לחול פעם בשנה, הם התרגלו לקנות בזרה. הדברים האלה נלקחים מהם כרגע, ההשלכות של זה אין לנו דרך להעריך אותם עכשיו.
למעשה אנחנו כבר רואים את ההשלכות של זה, כי מאז שהמלחמה החלה אנחנו רואים אלפים שיוצאים מרוסיה, עם כאלה ששקלו עוד לפני כן לעזוב, זה היה בעצם הקש ששבר את גב הגמל, ואנחנו רואים נהירה החוצה של צעירים בעיקר.
כן, צעירים ואנשים שיש להם יכולת לצאת, שיש להם אמצעים לצאת, אנחנו רואים לא מעט אנשי תרבות שיוצאים, אומנים, עיתונאים, אנשי הייטק, אנחנו רואים שחלק מהאנשים האלה מגיעים גם לכאן, חלק כי יש להם זכאות להגיע לכאן מתוקף חוק השבות, וחלק מהם מגיעים לפה בתור תיירים, כי לאל עדיין טס מרוסיה לישראל.
מה את חושבת שהדבר הזה יעשה לפוטין כשהוא יבין שהאזרחים שלו נוטשים את המדינה שהוא כל כך גאה בה?
אני לא חושבת שפוטין חושב על האנשים האלה. אני חושבת שמה שקורה כעת, שהמדינה מאבדת את ההון האנושי המאוד חשוב שלה, כי היא מאבדת את האנשים שבעצם או בנו, או לפחות מתחזיקים את תעשיית הטכנולוגיות הגבוהות. אלה הם אנשים שבעיקר יוצאים מרוסיה. אנשים כבר ניסו לעשות איזושהי הגבלה ל-91, שב-91 הרבה מאוד מההון האנושי באמת יצא מרוסיה. יש גם כאלה שמשווים את זה ל-1917. ב-1917 הייתה מהפכה, הייתה נהירה המונית של אינטליגנציה, של אנשי אינטליגנציה מברית המועצות. הרבה מהאנשים מהאליטה האינטלקטואלית של רוסיה הצארית יצאו לכיוון אירופה ומעולם לעולם לא חזרו יותר. יש הרבה מאוד אנלוגיות היסטוריות, אני לא יודעת עד כמה הן מדויקות או נכונות, אבל יש בהחלט נהירה של האינטלקטואלים, של החוקרים, של אנשי ההייטק מרוסיה.
אז מסך הברזל יורד על רוסיה. איך יראה העתיד של הצעירים במדינה?
קשה מאוד להעריך את זה, קשה מאוד לחשוב אפילו על עתיד הקרוב. אנחנו לא יודעים עד כמה אנשים שקרובים לפוטין מדווחים לו על מה שקורה במלחמה. אנחנו כמובן לא יודעים מה עובר לו בראש, אף אחד לא יכול להגיד את זה. אז אני לא יודעת מה יהיה עם הצעירים. אני מניחה שחלק מהם התיישרו לפי הקו של פוטין. חלק מהם מאמינים כנראה באופן אותנטי בצדקת הדרך. וחלק מהם ימשיכו להתנגד ויעבו את מוקד המחאה של רוסיה.
מעניין מאוד. דוקטור אינה לייקין, תודה רבה לך.
תודה לך.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים שלנו על המלחמה במזרח אירופה. אחד מהם הוא הבריחה מאוקראינה. פליטי המלחמה מספרים לנו ממקור ראשון על הבריחה מהבית בעקבות הפלישה הרוסית. וכמו בכל פעם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסט עם אורון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. עטילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.